slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי. יום רביעי חפי בתיבת תשפ"א, מסכת ברכות, דף י"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם סיפור שהופיע בגיליון מאורות הדף היומי. רבים מאוד מלומדי הדף היומי מעידים כלבד מזאת שמהלך חייהם השתנה והאווירה בביתם השתפרה פלאים, הרי שגם התנהגותם האישית שונתה ללא הכר. עם הזמן הם מוצאים את עצמם חושבים יותר על אחרים. מידות טובות מקננות בהם בעוצמה שלא הכירו בעבר. הם עוברים תהליך נפשי מעניין מאוד, אשר לומדי התורה מכירים אותו. התורה הקדושה מעדנת את לומדיה, ומקנה להם את הזכות להתבונן על החיים מן הזווית האמיתית. לפעמים, בכוחו של סיפור אחד קטן, להסביר את אשר לא יסבירו אלפי מילים. לפני שנים אחדות, התרחש הסיפור הבא. ריש בית הוא יהודי פשוט, או כמו שהיה רבי מקוצק אומר, פשוט יהודי. יום אחד הוא השתתף באירוע ציבורי במקום מגוריו, אחד הנועמים דיבר באוזני קהל הנאספים, כי מקום תורה נמצא בתוככי שכונתם, זקוק לסיוע כספי, ומן הראוי שהמשפחות הנהנות לאורו של מקום, המקרין רבות על סביבותיו, תשתדלנה לתמוך ולסייע בידם של האנשים, אשר נטלו על עצמם את העול הכלכלי. שומע יהודי את הדברים, ופנה לביתו, אסף את בני משפחתו, רעייתו ושמונת ילדיו, וסיפר באוזניהם את המתרחש. יש לידינו מקום תורה זקוק לסיוע, אמר להם. והאמת היא שכמו שאתם יודעים, אין לנו כסף מיותר. לכן חשבתי, אולי כולנו יחד נתאמץ לחשוב. מה אפשר לחסוך בהוצאות הבית? משהו פה, משהו שם? ואת סכום החיסכון החודשי הזה נתרום. 20 דקות ישבו בני המשפחה, הציעו רעיונות שונים, ולבסוף עמדו בפני שוקת שבורה. אין מה לחסוך. כל החסכונות בוצעו זה מכבר. אין כסף. ואז רעיית המשפחה הציעה את פתרונה. בעלי היקר, ילדיי היקרים, זו תקופה ארוכה שאני משתמשת במייבש כביסה כדי לייבש את הבגדים שלנו לאחר הכיבוס. אני מבטרת על התענוג וכולנו יחד ניסה בעול נסיעת הבגדים ממכונת הכביסה אל חבל הכביסה, נתלה אותם בשמחה ואת ההפרש נתרום לתורה. איזה הפרש? התשובה היא פשוט מאוד. ניצור קשר עם חשמלאי, נברר אצלו כמה חשמל אנחנו חוסכים על ידי אימנותו של הפעלת המייבש, ואת הסכום הזה נקדיש לצדקה. באותו חודש התקבלה הוראת קבע חדשה במוסד התורני על סך 110 שקלים. מצמרר. גם היום יש אנשים המסוגלים להתנהג כמו הסיפורים העילאיים המסופרים על זקנינו וזקנותינו, מן העיירות של פעם. מיני המעשים המופלאים הללו קורמים אור וגידים בעולם חומרי זה. אפלה ופלה, בכוחה של התורה הקדושה להעלות את האדם ולרוממו מעל הגשמיות. לבד מזאת, כל המתוודע למעשה הזה מבין כי באותו רגע, הורים מופלאים אלו התקינו לוח זהב בליבות ילדיהם התאורים. עליו נחרטו המילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. והדברים הללו מריצים אותנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר ההלכה ויסמכו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר ההלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. ופרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, ואתמול למדנו את דף חי במסכת ברכות. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, משמר את המת, האם פטור מכל המצוות האמורות בתורה, ומה הדין כששניים שומרים? והתשובה, המשמר פטור ושניים ששומרים, אחד ישמור והשני יקרא קריאת שמע ויתפלל. שאלה שנייה, האם מותר להילך עם תפילין בבית הקברות? והתשובה, תוך דלת אמות למת אסור, חוץ לדלת אמות מותר. שאלה שלישית, האם כיום קוברים מת עם ציצית ומדוע אומרים התוספות? לא, מפני שא' בזמננו לא רגילים כולם ללבוש ציצית ויהיה לועג לרש, ב' ציצית בגימטריה תרי"ג ואם ילבש נראה כאילו קיים כל התורה בחייו, ג' כך מבואר במסכת צמחות. שאלה רביעית על דף חי, האם המתים יודעים מה שקורה בעולם הזה והתשובה לא, אלא אם כן מספר להם מת אחר שמת כעת? שאלה חמישית, איך סידר אבו עד שמואל את מעות היתומים ומדוע והתשובה מעות שלו מלמעלה ומלמטה ושל היתומים באמצע, כדי שאם יגנבו, יגנבו את שלו, ואם ירקבו מהקרקע, ירקבו שלו. השאלה האחרונה על דף חי, מדוע לא הכניסו את לוי למטיפתא של רקיע, ומי הכניסו לבסוף? התשובה, לא הכניסו אותו כי הוא לא נכנס לרב אפס לשיעוריו וגרם לו לחלישות הדעת. לבסוף, שמואל הכניסו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף י"ח, דף חי במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה בסייעתא דשמיא. יום רביעי, כ"ה בטבת תשפ"א, עיקר ותלמוד תורתנו, ודף י"ט במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ח עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים ואף רבי יונתן, הדר בי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל בדף חי עמוד א', הביאה הגמרא נידון אם המתים יודעים מה נעשה בין החיים. ודעת רבי יונתן הייתה שהמתים אינם יודעים מה נעשה בין החיים. מוכיחה עכשיו הגמרא שרבי יונתן חזר בו מדבריו אילו. אומרת הגמרא ואף רבי יונתן הדר בי חזר בו ממה שאמר שהמתים אינם יודעים מה נעשה בעולם. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מניין למתים שמספרים שמדברים זה עם זה, שנאמר בספר דברים פרק למד ד' פסוק ד' בעניין מיתת משה. ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור. מהי לאמור? מה הכוונה במילה לאמור? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לאברהם, ליצחק וליעקב, והכוונה שילך עליהם אחר מותו, שבועה שנשבעתי לכם שאתן את ארץ ישראל לזרעכם, כבר קיימתי על לבניכם. ואף על פי שבשעה שיאמר להם כן, עדיין לא נכבשה ארץ ישראל, מכל מקום אומר המהרש"א, כיוון שכבר כבשו את ארץ סיחון ואוג, שהיא חלק מארץ ישראל, וגם הראה השם למשה את כל הארץ, הרי זה נחשב כאילו כבר כולה נכבשה לפניהם. אומרת הגמרא ואיסל, כדאי תחם אולי על דעתך לומר דלא ידי, שהמתים אינם יודעים מה נעשה בין החיים, כי אמר לאומה יווה, מהי התועלת בכך שיאמר להם זאת, וכיצד פירש כך רבי יונתן את הפסוק? על כוכחה שחזר בו רבי יונתן, וגם הוא סובר שהמתים יודעים מה נעשה בין החיים. לכאורה יש לדחות את הראיה הזו, כמו שדחתה הגמרא לאל בדף חי עמוד ב', שהמתים אינם יודעים מה נעשה בין החיים, אבל אחרים שמתו עכשיו באים ומספרים להם מה נעשה בעולם. וגם כאן אפשר לומר שאין האבות יודעים מה נעשה בעולם, אבל משה רבינו יספר להם על כך. והעיר המהרש"א, שמה שאמרו כך לאל, הרי זה רק לפי דעתו של אותו אחד מבני רבי חייא, שלמד שהמתים אינם יודעים מה נעשה בעולם מהפסוק, יכבדו בניו ולא יידע. שעל כן דחו את רעייתו ואמרו לו שאומנם אינם יודעים מעצמם, אבל אחרים שמתו באים ומספרים להם. אבל לרבי יונתן, שלמד שהמתים אינם יודעים מה נעשה בעולם מהפסוק והמתים אינם יודעים מאומה, הרי דעתו היא שאינם יודעים כלום וגם לא שייך שיידעו. ועל כן אמרו שכיוון שאמר כאן כי ייתכן שידעו על ידי שיאמרו להם אחרים, בהכרח שחזר בו משיטתו הראשונה, והוא סובר שהמתים כן יודעים. שואלת הגמרא, אלא מאי דיידי? מה תאמר שאכן הם יודעים מה נעשה בין החיים? אם כן, למה לילה מימר להו? למה לא למשה לומר לאברהם, יצחק ויעקב שבניהם כבשו את הארץ? הרי הדבר כבר ידוע להם. משיבה הגמרא, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שילך ויאמר להם, היה זה כדי להחזוק אלי טיבות אלי משה, שיחזיקו לו טובה למשה על ההודעה הזו. הגמרא דנה עוד בעניין ידיעת המתים מה נעשה בין החיים. אמר רבי יצחק, כל המספר דברי גנאי אחרי המת על המת, כאילו מספר אחרי האבן, שאין בכך כלום. איכא דאמרי, יש שאמרו שטעם הדבר הוא משום דלא ידי. אין המתים יודעים את דבריו, ולכן אין משמעות לדבריו. ואיכא דאמרי, ויש שאמרו דיידי, שאומנם הם יודעים את דבריו, ומכל מקום לא אכפת להו, לא אכפת להם בכך, ועל כן, כאילו אין זה כלום. מקשה הגמרא, איני, האם אכן כך הוא שאין המתים יודעים שמספרים אחריהם, או שלא אכפת להם בכך? ואמר רב פאפה, חד אשתי מילתא בתרי דמר שמואל, אחד דיבר בגנותו של מר שמואל אחרי מותו, הוא נפל קניה מטללה, נפל קנה גדול וכבד מהגג, ובזע על הארנקה דמוחי, ובקע את הכיס שהמוח נמצא בו. הרי שהמת יודע שמספרים אחריו, הוא מקפיד על כך, ולכן נענש אותו אדם על שדיבר בגנותו של שמואל. מתרץ את הגמרא שי ניצור ומרבנן, שונה תלמיד חכם דקות שבריך, הוא טבע בעיקרי. הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו ומעניש את המספר בגנותו, אף שהמת עצמו אינו יודע בכך, או שלא אכפת לו מדברי אותו אדם. וכותב העיון יעקב שכבוד תלמיד חכם מוקש לכבוד המקום. כמו שדורש את הגמרא במסכת פסחים דף חב עמוד ב, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. וכמו שכבוד המקום הוא לעולם, כך כבוד תלמידי חכמים הוא לעולם, בין בחייו, בין לאחר מותו. ומפני שגם במיתתם הם קרויים חיים. ובפסיקתא דרב כהנא על פרשת כי תישא נאמר, אמר רב חונה בשם רב אידי, חס המקום על כבודו של צדיק יותר מכבודו, שהיה ירבעם עומד ומקריב לעבודה זרה ולא יבשה ידו, וכיוון ששלח ידו בצדיק בעידו הנביא, ששלח ידו לרמז, שיתפסו אותו כיוון שהתנבא על אברהם, יבשה ידו. ועוד כותב העיון יעקב, שכיוון שלא היה מי שיתבענו לאותו אדם שדיבר בגנותו של שמואל, לכך נענש משמיים. אבל אם יש מי שיתבענו, עליו לעונשו בעולם הזה עד שיבקש מחילה על מעשיו. ממשיכה הגמרא עוד בעניין הזה ובעניין כבוד תלמידי חכמים. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המספר אחר מיתתן של תלמידי חכמים, שמדבר בגנותם אחר שמתו ואומר עבירות שעשו תחת אשר היה לו לחשוב שכיוון שהם תלמידי חכמים, ודאי עשו תשובה על כך, נופל בגיהינום על דבריו שנאמר בספר תהילים פרק קכ"ה, היטיבה השם לטובים ולישרים בליבותם, והמתים הכלכלותם יוליכם השם את פועלי האבן שלום על ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייטיב לטובים ולישרים, ואילו למתים הכלכלותם של הטובים והישרים, כלומר המתים ומכריעים בדבריהם את מעשי הצדיקים, לקף חובה, אפילו שהם עושים זאת בשעה שכבר מתו הצדיקים, שלכן יהיה שלום על ישראל שהצדיקים אינם יכולים עוד לריב עמם. אף על פי כן יוליכם השם את פועלי האבן, שיתבע הקדוש ברוך הוא את אלבונם של הצדיקים, ויוליך את המספרים בגנותם עם הרשעים לגיהינום. תנא דבי רבי ישמעאל ברית הזו שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרר אחריו ביום לסבור שעדיין רשע הוא, שמא עשה תשובה על העבירה שעבר. מקשה הגמרא שמא סל כדאי תח, וכי יעלה על דעתך שאין זה אלא ספק שמא עשה תשובה? הרי ודאי שעשה תשובה, אלא יש להגיע בדברי הברייתא שוודאי עשה תשובה על עבירתו, ולכן אל תהרר אחריו. וזה לשון רבינו יונה בשערי תשובה שער א' עוד ג' בהביאו את הברייתא הזו. ולא יימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ אשר הם ישנים שוכבים, ולא ישיבו אל לבבם ולא דעת ולא תבונה להם, למהר להימלט על נפשם. יש מהם נידחים מעל השם, ברוך הוא, ולא יאמינו לעונש החטא. ובפירוש שריף על העין יעקב הוא מבאר את דברי הגמרא, שאין כוונתה להגיע את הברייתא אלא לפרש את דבריה. שמה שאמרה הברייתא אל תערר אחריו ביום שמא עשה תשובה, כוונתה לומר שלא תערר לחשוב שעדיין הוא בחטאו מפני שאין כאן, אלא חשש בעל מה שמא עשה תשובה, אלא ודאי עשה תשובה. ועוד מוסיף העיון יעקב, מה שנאמר שהתלמיד חכם עבר עבירה בלילה, בא לומר שאין זה באופן שעבר זאת בלילה, כלומר בסתר, שלא ראה הוא שום אדם חוץ ממנו. ועל כך אמרה הברייתא שלא יערר אחריו ביום על שלא עשה תשובה בגלוי, כי אפשר שכשם שעבר עבירה בסתר, כך עשה תשובה בסתר. אבל אם עבר עבירה ביום ובגלוי שיש בכך משום חילול השם, עליו לעשות תשובה בגלוי כדי שיראו הכל שעשה תשובה על עבירתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני מילי דברים אלו שאמרנו שאין להרר אחר תלמיד חכם, שראו עובר עבירה, אינם אלא כאשר חטא בדברים שבגופו בלבד, אבל כאשר חטא בממונה, בעבירות שבממון, כגון שגזל ממון חברו, אין מועיל לומר שעשה תשובה ומותר להרר אחריו עד המהדר למרי, עד שיחזיר את הממון לבעליו שאינה תשובה מועילה בלא השבת הממון. כותב החתם סופר, כי מעולם לא ראה תלמיד חכם שהוא גנב וגזלן, ואם הראה שגנב וגזל, אינו תלמיד חכם. ומערערים עליו ביום ובלילה אפילו עם יחזירו, כי אינו נחשב תלמיד חכם ואינו בחזקת שעשה תשובה. ומה שאמרו בגמרא, בממון עד המהדר למרי, היינו ממון שהוא חייב בו רק לפני משורת הדין שמותר לערער אחריו עד שישיב את הממון הזה. ממשיכה הגמרא עוד בעניין כבוד תלמידי חכמים. ואמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות מצינו שבדין מן הדין על כבוד הרב, וכולן שנינו אותם במשנתנו. את כולם שנינו במשניות. אמר לרבי אלעזר, איך היכן הם מוזכרים? אמר להשיב לו רבי יהושע בן לוי, לכי תשכח, לכי שתמצאם, כלומר לך תחפש ותמצא. נפק יצא רבי אלעזר דק ואשכח תלת, דקדק ומצא שלושה מקומות במשניות שבהם שנינו שמנדים על כבוד הרב. ובסוף הסוגיה תבהר הגמרא מהם ה-21 המקומות האחרים. ואילו שלושת המקומות שרב לזר מצא. המזלזל בתקנת חכמים שתקנו נטילת ידיים, קודם אכילת פת, והמספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, כלומר שהוא מגנה תלמידי חכמים אחר מיטתן, והמגיס דעתו כלפי מעלה, מתגאה כנגד הקדוש ברוך הוא ומזלזל בכבודו, ואף הוא נכלל בין הדברים שבדין מנדים על כבוד הרב, לפי שכבוד המקום הוא כבוד הרב. ויהיה הגמרא את שלושת המשניות האמורות. המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, מהי? איזו משנה היא? אומרת הגמרא דתנן. נאמר במשנה במסכת עדויות פרק ה' משנה ו', בין דברי עקביה בן מהללל, הוא היה אומר, אין משכין מי סוטה, לא את הגיורת ולא את השפחה הכנענית, המשוחררת שניסו לישראל וכינה להן ונסתרו. גוי או גויה שנמכרו, או שמכרו עצמם לישראל וגיירם לשם עבדות, הרי הם חייבים במצוות כאישה, וכאשר הם משתחררים, הרי הם ישראלים גמורים ודינם ככל הגרים. ואז אשתי שנסתרה עם אחר, אחר שיתרה בבעלה כינה לה שלא תסתתר עמו, מובאת על ידי בעלה לבית המקדש, והכהן משביעה שהיא אכן לא נטמאה, ולאחר מכן כותבת פרשת סוטה על קלף, ומוחקה במים ומשקה אותה מים, אילו הנקראים מי סוטה. אם היא חטאה, היא נענשת על ידי המים הללו. אז עקביה בן מהללל אומר, אין משקים מי סוטה, לא את הגיורת ולא את השפחה הכנענית המשוחררת שניסו לישראל וכינה להם ונסתרו. וחכמים אומרים, משקין אותן. כי בפרשת סוטה נאמר, ואמרת עליהם ומשמע, שבא לרבות את כל הנשים להשקיה. אמרו לו חכמים לעקביה, מעשה באישה חרקמית, שהייתה שפחה משוחררת בירושלים ונישאת לישראל וכינה לה ונסתרה. והביאה לבית המקדש והשקו הכהנים מי סוטה כדי לבודקה על פי הוראותם של שמעיה ואבטליון, ואמר להם עקביה, מכיוון שהיו שמעיה ואבטליון דוגמה שלה, כלומר דומים לה, שהיו גירים כמותה, שמעיה ואבטליון היו מבני בניו של סנחריב, כאמור במסכת גיטין, דף נ"ז עמוד ב', על כן השקוע שרצו להחשיב את הגירים כישראלים גמורים, ולא עשו כדין ואין להוכיח משם שמשקים גיורת ומשוחררת, ונידו לעקביה על של זלזל בכבודם של שמעיה ואבטליון אחרי מותם, ואמר שהם גרים כמותה. באמת עקביה בעוד שהיה בנידויו, ועדיין לא הותר לו הנידוי וסקלו בית דין את ארונו, לפי שהמת בנידויו, בית דין סוקלים את ארונו. ממשיכה הגמרא ומפרטת, והמזלזל בנטילת ידיים מהי? איכן מופיעה המשנה אודות כך? דתנן, בהמשך המשנה שם במסכת עדויות, אודות עקביה בן מהללל, אמר רבי יהודה חס ושלום לומר כדברי תנא קמא שם, שעקביה בן מהללל נתנדה, שאין נמצא בכל העזרה, כשהיא ננעלת בעת שחיטת הפסח, על כל אדם בישראל, אדם גדול בחוכמה ובטהרה וביראת חטא, כעקביה בן מהללל. הפסח, קורבן הפסח, היה נשחט בשלוש כיתות, כאמור במסכת פסחים דף סמך דלת עמוד א', ומתחילה היו נכנסים לעזרה עד שהתמלאה, ואז היו שערי העזרה ננעלים. ולדעת הבאי, היו ננעלים בדרך נס. לדעת רבה, ננעלים בידי אדם. ואלו שנכנסו עושים את סדר ההקרבה, וכשגמרו היו פותחים את השערים בפעם השנייה ונכנסים אחרים ומקריבים וכן עשו פעם שלישית. וכוונת רבי יהודה לומר שכשהייתה עזרה ננעלת אחר שהתמלאה, לא היה בכל הנמצאים בה אדם חשוב בחוכמה ובתארה ויראת חטא כעקביה בן מהללל. כותב המערשה שמה שאמר רבי יהודה בלשון הזו ולא אמר סתם, שאין בישראל בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללל, כוונתו הייתה לומר שכאשר חולקו ישראל לשלוש כיתות, שהיה בכל אחת מהם שליש מישראל, היה לפחות כיתה אחת שלא היה בגדול כמותו, אבל בכל ישראל יחד היו עוד שניים כמותו, שהרי היו הנשיא ואב בית דין שהיו מחשובי העם, ולא רצה רבי יהודה למעט בכבודם. אז איך ייתכן שינדו אדם גדול כזה? ולכאורה קשה, וכי מסו פנים יש בדבר? הרי אם על פי דין הוא מתחייב בנידו, יש לנדותו למרות שהוא צדיק גמור. תרץ התוספות יום טוב, שכוונת רבי יהודה לומר שכיוון שאין בדורו מי שהיה גדול בחוכמה וביראת חטא כמוהו, אי אפשר שבית דין הקטן ממנו ינדו. והתפארת ישראל מבאר שעקביה בן מהללל לא התכוון לזלזל בכבודם של שמעיה ואבטליון, אלא התכוון לומר שלא ישקו אותם מי סוטה ממש, אלא מים אדומים למי סוטה. אבל חכמים שראו שאמר כן בכעס, היו סבורים שנתכוון לזלזל בכבודם, ולומר שישקו אותה, לפי שגם הם היו גרים כמותה, ולכן נידו אותו. כלומר, חכמים הבינו את דברי עקביה כפי שהובא לעיל, ואילו לרבי יהודה כוונתו הייתה לומר כפירוש הערוך בדבריו, כי הערוך פירש כן גם בדעת חכמים. ואנחנו נאמר כך בדעת רבי יהודה רק. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא את מי שמעתם שנידו בירושלים של זלזל בכבודם של חכמים ומת בנידויו? את אלעזר בן חנוך שפיקפק, שזלזל בנטילת ידיים שתקנו חכמים ונמצא שזלזל בכבודם. חכמים גזרו תרומה על סתם ידיו של אדם שלא יאכל תרומה וקודשים עד שיטול ידיו, כאמור במסכת שבת דף י"ד עמוד ב', וכן גזרו שלא יאכל אדם פת אפילו של חולין עד שיטול ידיו, כאמור במסכת חגיגה דף ח' עמוד ב'. שואל הצלח, מדוע אמר הבלזר שמצא שלושה מקומות אף שאין כאן אלא שניים? הרי לדעת הנקמה לא נידו את אלעזר בן חנוך, ולדעת רבי יהודה לא נידו את עקביה בן מהללל. מתרץ הצלח שתנא קמא לא חולק על רבי יהודה, אלא סובר שנידו גם את עקביה בן מהללל, ושניהם עודים בנידויו של אלעזר בן חנוך. וכשמת אלעזר בן חנוך שלחו בית דין שליחים והניחו אבן גדולה על ארונו ללמדך שכל המתנדה ומת בנידויו בית דין סוקלין את ארונו. וכמה טעמים נאמרו בדין הזה. הרמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק ו' הלכה ד' כותב שעושים כן להראות שאותו אדם מובדל מן הציבור. הריטב"א כתב שעושים כן כדי לבזותו לפי שזלזל בנידוי חכמים שלא ביקש את מחילתם שיתירו לו את הנידוי. ממשיכה הגמרא ומבארת המגיס דעתו כלפי מעלה מהי, איזו משנה היא. דתנא נאמר במשנה במסכת תענית דף י"ט עמוד א' שהתפלל חוני המעגל על הגשמים והתחילו גשמים מנטפים. ואמר לקדוש ברוך הוא לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות. והתחילו הגשמים לרדת בזעף. ואמר לקדוש ברוך הוא לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל. צריך אתה להתנדות על שהתרחת לפני המקום בשאלת גשמים ואמרת לא כך שאלתי כמה פעמים. והסיפור המפורסם עם חוני המעגל מופיע שם בגמרא במסכת תענית, שאמרו לו לחוני המעגל שהתפלל שירדו גשמים והתפלל ולא ירדו גשמים. מה עשה? אג הוגה ועמד בתוכה ואמר ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול, שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפין, אמר לו כך שאלתי אלא גשמי בורות שכינו מערות. שאלתי שפע של גשמים, למלות את הבורות. התחילו לרד בזעף, עד שכל טיפה וטיפה הייתה כמלוא חבית. כל טיפה לא הייתה פחותה מלוג. אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים, שהר הבית מקורה היה. באו ואמרו לו, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להן. אמר להם, צאו וראו עם כיסו המים את אבן התועין, אבן גדולה שהייתה בהר הבית. שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אלא מה יעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום, ועושה לך רצונך, כיוון שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו. ועליו הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. אז אם כן, גם פה מביאה הגמרא את הדברים, שלח לו שמעון בן שטח, לחוני המעגל, צריך אתה להתנדות ולמלא חוני אתה, שנתפרסם שמך בגדולה וחשיבות, גוזרני עליך נידוי, על שזלזלת בכבוד שמיים בדבריך האמורים. אבל מה אעשה שאתה מתחטא, חוטא ונוהג שלא כהוגן לפני המקום, ועושה לך המקום רצונך כבן שמתחטא לפני אביו, לפי שנקל לפניו לחטוא לו ולהטריחו. ואביו עושה לו את רצונו, ועליך הכתוב אומר, הפסוק בספר משלי פרק חף ג' פסוק חפי, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. הרי שהיה ראוי לנידוי לולי שהיה אדם גדול, לפי שיש בדבריו זלזול כלפי מעלה. מבארת הגמרא מדוע לא מצא רבי אלעזר, אלא את שלושת המקומות הללו, שבית דין מנדים על כבוד הרב. הרי לכאורה ישנם מקומות נוספים שמבואר כך. מקשה הגמרא ותולקה, וכי אין מקומות נוספים בהם שנינו שמנדים על כבוד הרב, והעיקה הרי יש לתני רבי יוסף. שנה רב יוסף בברייתא תודוס איש רומי, הנהיג את בני רומי, להאכילן גדאים מקולסין, צלויים כשהם שלימים וקראים וקרביהם תלויים בצידם על השיפוד, בלילי פסחים. שלח לי שמעון בן שטח, אלמלא תודוס אתה, שאתה חכם גדול ונכבד, והחתם סופר מבאר שכוונת רשי, למה שהובא בגמרא במסכת פסחים דף נ"ג עמוד ב' שהיה תודוס אדם גדול, וגם שהיה נותן סחורה לתלמידי חכמים להסתכר בה, ועל כן כתב שהיה אדם גדול ונכבד. הוא מוסיף שיש צורך להזכיר את שתי מעלותיו אלו, כי אף שכדי לא לנדותו די בכך שהוא תלמיד חכם, אבל אין די בכך כדי לפוטרו ממלכות, כמו שמוכח מדברי הגמרא שם, ועל כן רק בצירוף היותו גם אדם נכבד, פטרו לגמרי. אם כן שלח לי שמעון בן שטח אלמלא תודוס אתה, גוזרני עליך נידוי, שאתה נראה כמאכיל את ישראל קודשים בחוץ. שהרואה שצולים את הגדי כפי שצולים את הפסח יסבור, שיקדישו לשם פסח ויתעה, שמותר לאכול קודשים בחוץ. וגם זה שרצה לנדותו לכבוד הרב הוא, שעבר על תקנת חכמים שגזרו במסכת ביצה דף כ"ב עמוד ב', שלא לאכול גדי שלם צלוי בליל פסח, משום שנראה כי אוכל קודשים בחוץ. ואם כן קשה, מדוע לא הביא רבי אלעזר גם את הברייתא הזו, שמבואר בה שמנדים על כבוד הרב? ותרץ את הגמרא מה שאמרנו שלא מצא אלא שלושה מקומות שמנדים על כבוד הרב, במשנתנו כאמרינן. שלא מצא אלא שלוש משניות, והברייתא היא. מה שעכשיו למדנו אודות תודוס מופיע בברייתא זו, אינה משנה. חוזרת הגמרא ומקשה ובמתנית נלקה, וכי במשנתנו אין מקום נוסף שבו שנינו שמנדים על כבוד הרב? והאיקה והרי יש הד אתנן, זו ששנינו במשנה במסכת כלים, פרק ה' משנה י', תנור של חרס שנטמע, והתנור המדובר הוא תנור עשוי טיט, שמצרפים אותו בכבשן כשאר גדירות חרס, והוא עשוי ככלי ומטלטל, כאשר נטמע התנור הזה אין לו טהרה במקווה, אלא יש לנוטצו, לשבור אותו. הוא ניתץ אותו באופן שחתכו חוליות עגולות לרוחבו של התנור, וכל אחת מהחוליות רוחבה פחות מארבעה טפחים, ונתן טיט של חול בין חוליה לחוליה לחבר את החוליות. רבי אליעזר מתאר את התנור, והיינו שאינו מקבל תומה, כי כיוון שחיברו בחול, וחול זה לא נשרף בכבשן, אין התנור נחשב ככלי חרס, אלא ככלי גללים וכלי אדמה שאינם מקבלים תומה. זה מפרש רש"י. הרש שם במסכת כלים מבאר שמכיוון שנתן חול בין חוליה לחוליה, נחשב התנור כשבור, ולכן אינו מקבל תומה. והחכמים מתמים, כלומר שאם יגע התנור בדבר תמי, יתמה, שמכיוון שהחוליות הן של חרס, אף שחיברם על ידי חול שלא נשרף בתנור, דינו ככלי חרס ומקבל תומה. וזהו תנורו של אחנאי, תנורו של נחש שדרכו לרקרוך את עצמו בעיגול ולהכניס את זנבו לפיו. מבארת הגמרא את סיום דברי המשנה ומבררת, מהי תנורו של אחנאי שאמרה המשנה, כלומר לשם מה נקרא כך? מבארת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מלמד שיקיפו חכמים לרבי אליעזר בהלכות בראיות כאחנאי כנחש זה, שדרכו לקרוך עצמו בעיגול ולהכניס זנבו לפיו, ותימו לתנור, ועל שם שנהגו בו כאחנאי נקרא התנור עליו נחלקו, תנורו של אחנאי. ומביאה הגמרא ברייתא בה מבואר, שאף שם היה נידוי, ומבארת מדוע לא נמנתה המשנה הזו עם שלושת המשניות האמורות. ממשיכה הגמרא ותניא בברייתא, שנינו בברייתא שמחלוקת זו שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בעניין התנור, הייתה משום מעשה שהיה שנפלה תומה לאוויר של תנור כזה, ולאחר מכן עשו בו טהרות, שנגעו בתנור או שנכנסו לחללו, וטהרם רבי אליעזר. באותו היום, שהכריעו שהתנור טמא, הביאו החכמים את כל אותן טהרות שתהיה רבי אליעזר, ושרפום לפניו כדין תרומה טמאה, ולבסוף ברחו, נידו אותו. אם כן קשה, מדוע לא הביא רבי אלעזר גם מקרה זה שמצינו שמנדים על כבוד הרב? מתרצת הגמרא אף שאכן מחלוקת זו הובא במשנה, אפילו אחי נידוי במתניתין לא תנן. מכל מקום, מה שנידו את רבי אליעזר לא הוזכר במשנה אלא בברייתא. ומה שלא מצא רבי אלעזר במשניות אלא שלושה מקומות שמנדים על כבוד הרב, היינו מקומות בהם הנידוי עצמו נתפרש במשנה. מבארת הגמרא היכן הם שאר המקומות שנתפרש בהם שמנדים על כבוד הרב. מקשה הגמרא, ואלא מה שאמר רבי יהושע בן לוי שב-24 מקומות מצינו שמנדים על כבוד הרב, איך משכחת לה, היכן אתה מוצא אותם? אחר שלא מצא רבי אלעזר אלא שלושה, מתרצת הגמרא מה שאמר רבי יהושע בן לוי שיש 24 מקומות כאלו. הרי זה לפי שהוא מדמה מילטה למילטה, דבר לדבר. ובכל מקום שראה במשניו שהייתה מחלוקת גדולה בין יחיד לרבים, או שהיה אחד החכמים מדבר קשות כנגד הגדול ממנו, אומר רבי יהושע בן לוי שראוי היה אותו אחד שינדו, מפני שדומה הדבר למקומות שמפורש בהם נידוי על כבוד הרב. ואומנם לא נתבררו לנו לאילו משניות הכוונה, אומר המאירי. רבי אלעזר שלא מצא אלא שלושה מקומות, הרי זה לפי שהוא לא מדמה מילטה למילטה. ולכך הוא לא מנה אלא את המקומות בהם הוזכר נידוי במפורש, וכאמור הם אינם אלא שלושה מקומות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה נושאי המיטה וחילופיהן, אלו שמחליפים אותם לשאת את המיטה של הנפטר, את שלפני המיטה צורך בהם, אלו שעדיין לא נשאו את המיטה, ואמורים להחליף את אלו שנושאים את המיטה, פטורים מקריאת שמע. ואלו שכבר נשאו את המיטה, גם אם ייתכן שיבקשו מהם שוב לשאת את המיטה, הם אינם פטורים מקריאת שמע. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין מוציאים את המת לקוברו סמוך לזמן קריאת שמע, כדי שלא יפסידו את מצוותה, כאשר יעסקו במת ויעבור זמנה. ויש מפרשים שהכוונה לחצי שעה שקודם זמן קריאת שמע, כמו שנאמר במסכת פסחים דף צדיתת עמוד ב', ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך, והיינו חצי שעה קודם זמן מנחה. מהירושלמי משמע שסמוך לקריאת שמע היינו שיעור זמן שיוכלו להוציאו ולקוברו קודם זמן קריאת שמע. ואם התחילו בהוצאתו והגיע זמן קריאת שמע, אין מפסיקים בכך כדי לקרוא קריאת שמע, אלא ממשיכים במה שהתחילו עד שיסיימו. כי העוסק במצווה פטור מן המצווה, וגם אם התחילו אחר שהגיע זמן קריאת שמע שלא כדין, אין מפסיקים. פוסק הפרי חדש באור החיים סימן עין ב'. דנה הגמרא בדברי הברייתא ומקשה, איני, האם אכן כך הוא שאין מוציאים את המת לקוברו סמוך לזמן קריאת שמע? והרב יוסף הפקוהו, והרי את מיטתו של רב יוסף הוציאו סמוך לזמן קריאת שמע. מתרצת הגמרא, אדם חשוב שייני, אדם חשוב שונה מאחרים, ומוציאים אותו לקבורה אפילו סמוך לזמן קריאת שמע, כי אין זה כבודו של המת שיתעסקו בדבר אחר עד שיקבר בכבוד, אומר הרמב"ן. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנה נושא המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן, את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה. את שלפני המיטה צורך בהן פטורים, ואת שלאחר המיטה צורך בהן חייבים. דהיינו, אלו שעדיין לא נשאו את המיטה ואמורים להחליף את אלו שנושאים את המיטה, פטורים מקריאת שמע. אלו שכבר נשאו את המיטה, למרות שכאמור ייתכן שיבקשו מהם פעם נוספת לשאת את המיטה, הם אינם פטורים מקריאת שמע. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קריאת שמע בשעת ההספד, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, העוסקים בהספד הנעשה קודם קבורת המת, בזמן שהמת מוטל לפניהם, בבית בו מספידים אותו נשמתין השומעים החוצה אחד אחד, וקוראים קריאת שמה, אבל אין קוראים בפני המת משום לועג לרש. אבל כולם ביחד לא יעשו כן שאין זה כבוד המת, פוסק ערוך השולחן, באורח חיים סימן עין ב'. כי בזמן שהמת מוטל לפניהם, חמור ההספד כל כך עד שאין מפסיקים אותו כלל. ולכן לא יפסיקו הוא ויקראו כולם קריאת שמה, לא יעשו כך אלא נשמתים אחד אחד וקוראים. ואין נשמתים אלא לקרוא קריאת שמה שמצוותה מן התורה ולא לתפילה שאינה אלא מדברי חכמים, אומר הרמב"ן. אבל אם אין המת מוטל לפניהם אלא בבית אחר, ויש מפרשים שהוא נתון לצד אחר, כלומר שהוא באותו חדר שמספידים אותו, אלא שהוא מחוץ לארבע עמותיהם, הן יושבים וקוראים, והוא האבל יושב ודומם. הם עומדים ומתפללים, והוא האבל עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר, ריבון העולמים, הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מיני אלף, מה מגיע לי? יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים. והבאי משיג על נוסח התפילה שבברייתא. אמר הבאי, לא מבעל אלא איני שלמי מרחי, אין ראוי לאדם לומר נוסח זה ולא נפרעת ממני אחד מיני אלף, שמשמע שהוא אומר לקדוש ברוך הוא שיפרע ממנו. ואמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא משמי דרבי יוסי, כך שנו ברייתא משמו של רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, כלומר שלא יפתח פיו למידת הדין שתקטרג עליו. ואמר רב יוסף, מהי קראה, מאיזה פסוק נלמד שאסור לפתוח פיו לשטן? שנאמר בנביא מה שאמרו אנשי ירושלים על עצמם בחורבן העיר, בספר ישעיה פרק א' פסוק ט', לולי השם צבקות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. כלומר, לולי שריחם עלינו הקדוש ברוך הוא, היינו נשמדים כולנו כסדום ועמורה. וכיוון שדימו עצמם בחינם לסדום ועמורה, מה ההדר להו, מה ישיב להם הנביא בדבר השם? שימעו דבר השם, קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו, עם עמורה, שאתם דומים במעשיכם הרעים לקצינים, לשרים של סדום ולאנשי עמורה. הרי שבדיבורם עוררו את מידת הדין ללמד עליהם חובה ולדמותם לסדום ולעמורה. ואף על פי שכשאנו מתוודים אנחנו אומרים חטאנו ואתה צדיק על כל הבא עלינו, אין בכך משום פתיחת פה לשטן, כי כוונת הדברים להצדיק את הדין על העבר בלבד. עיון יעקב כתב שדווקא כשמידת הדין מתוחה אין לומר כן, כי השטן מקטרג בשעת סכנה. וכן הפסוק שימון הקציני סדום נאמר בשעת צרה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה קברו את המת וחזרו, אם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו, ואם לאו, לא יתחילו. מבארת הגמרא מה הכוונה לגמור, האם הכוונה לגמור את כל קריאת שמע או לגמור רק חלק ממנה. מדייקת הגמרא מכך שאמרו שאם יכולים להתחיל ולגמור יתחילו, משמע שאם יכולים להתחיל ולגמור את כולה אין, אכן יתחילו לקרוא קריאת שמע. אבל אם יוכלו לגמור רק פרק אחד או פסוק אחד, לא, לא יתחילו. ורמינו, ועל כך יש להקשות סתירה ממה ששנינו בברייתא, נאמר בה, קברו את המת וחזרו מקבורתו, אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד מקריאת שמע, עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו. הרי שעליהם לקרוא, אף אם אינם יכולים לגמור את כולה, אלא רק חלק ממנה. מתרצת הגמרא, חנמי כאמר, אף כאן במשנתנו כוונת התנא לומר, שאם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו. ואם לאו, כגון שהמקום שעושים בו שורה קרוב למקום הקבר ואינם יכולים לגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד, לא יתחילו. ונשאלת השאלה, שכיוון שעדיין לא הגיעו לשורה ולא נתחייבו במצוות ניחום אבלים, מדוע לא יתחייבו עכשיו במצוות קריאת שמע? וממילא ייפטרו ממצוות ניחום אבלים, משום שהם עסוקים במצוות קריאת שמע. תרץ השיטה מקובצת, שמצוות ניחום אבלים בשורה מוטלת עליהם כבר משעת הקבורה, שהיא מעניין הקבורה לכבוד המיתים והחיים, ונמצא שהיא קודמת למצוות קריאת שמע. אומרת הגמרא בדף י"ט עמוד ב', שנינו במשנה, עומדים בשורה, הפנימיים פטורים מקריאת שמע והחיצוניים חייבים. למדנו בסיום המשנה לעיל בדף י"ז עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק השלישי של מסכת ברכות. העומדים בשורה הפנימיים הרואים את פני האבל, פטורים מקריאת שמע לפי שהם סמוכים לאבל וצריכים לדבר עמו. החיצוניים שאינם רואים את פניו, חייבים בקריאת שמע משום שאינם מדברים עמו ולא יתאספו אלא לכבודו, שיראה שבאו עם רב. והערת הגמרא, מי הם הפנימיים ומי הם החיצוניים? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, השורה הרואה פנימה, כלומר את המקום הפנוי שאחרי השורה הפנימית והאבל יושב שם. והבח מבאר את כוונת רש"י, שגם העומדים בשורה השנייה אחרי השורה הראשונה הפנימית ביותר, שרואים את חלל ההיקף, פטורים מקריאת שמע, לפי שגם הם רואים את האבל דרך האוויר שבין הכתפיים של העומדים בשורה הפנימית. אבל העומדים בשורה השלישית וכל שכן העומדים בשורה הרביעית ויותר, שאינם רואים את האבל, חייבים בקריאת שמע. אז השורה הרואה פנימה פטורה מקריאת שמע, והשורה שאינה רואה פנימה חייבת בקריאת שמע. רבי יהודה אומר, הבאים אחמת האבל לנחמו, ויש שמפרשים, הבאים אחמת האבל היינו קרוביו ומשפחתו בלבד, פטורים מקריאת שמע, אבל הבאים אחמת עצמן, שלא באו לנחם אלא לראות את המאורה, חייבים בקריאת שמע. ונחלקו הראשונים בביאור דברי רבי יהודה. יש מפרשים שרבי יהודה מחמיר ודבריו מוסבים על הרישה, ובא לומר שמה שאמרנו שהשורה הרואה פנימה פטורה מקריאת שמע, היינו דווקא אלו הבאים אחמת האבל, אבל הבאים מחמת עצמם אפילו אם רואים פנימה חייבים בקריאת שמע. ויש מפרשים שרב יהודה מקל, ודבריו מוסבים על הסיפה, והוא בא לבאר שמה ששנינו שהשורה שאינה רואה פנימה חייבת בקריאת שמע, היינו דווקא אלו הבאים מחמת עצמם. אבל אם באו מחמת האבל, פטורים מקריאת שמע. ובארת הגמרא, אם איסורים נדחים מפני כבוד הבריות. אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב, המוצא קיליים בבגדו, והם קיליים מדאורייתא, שהיו בבגדו צמר ופשטן יחדיו באופן שהם קיליים מדאורייתא, פושטן אפילו בשוק. אבל מקיליים דרבנן אינו חייב לפושטו, שגדול כבוד הבריות שדוחת עליו שלא תסור. כמבואר בגמרא בהמשך. שואלת הגמרא, מה איתמה? מה הטעם שצריך לפושטו בשוק אף שמתבזה בכך? משיבה הגמרא, משום שאין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. פסוק בספר משלי פרק כ"א פסוק למד, שאין חוכמת האדם חשובה לנגד השם, וכל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. כותב הנודע ביהודה, שאין כוונת רב לומר שרק עבירה נעשית בפרסיה אינה נדחית מפני כבוד הבריות. שאם כן, מה ממשיכה הגמרא ומקשה אחרי זה, שזקן שמצא אבידה ואינו לפי חבודו להשיבה, שפטור, ולא אומרים שאין חוכמה ואין עיצה לנגד השם. הרי הרואה אותו אינו יכול להבחין אם אותו זקן רואה את האבידה ועושה עצמו כאינו רואה, או שבאמת אינו רואה. ואם כן, אין כאן חילול השם. ומה שאמרה הגמרא, כל מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, הכוונה שלא רק כבוד הבריות אינו דוחה לא תעשה שבתורה, אלא אף כבוד הרב והחכמים אינו דוחה לא תעשה. ולכן כותב הרמב"ם בהלכות כליים פרק י' הלכה כ"ט, שאפילו אם מצא כליים בבגדו של רבו שלימדו חוכמה, פושטו ממנו. אמנם דעת הראש היא, שאם ראה כליים בבגד של אדם אחר אינו אומר לו, ולדבריו צריך לומר שדברי הגמרא כאן שהזכירו שאין לחלוק כבוד לרב, במקום שיש חילול השם אינם שייכים לכאן, אלא שגרת לשון בתלמוד ובכמה מקומות, שבהם מבואר שבמקום חילול השם אין חולקים כבוד אפילו לרב. כגון מה שנאמר במסכת העירובין דף ס"ג עמוד ב', שלהפריש מהאיסור מותר להורות הלכה בפני רבו, משום שבמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב. וכן נאמר במסכת שבועות דף ל' עמוד ב', שעידים תלמידי חכמים מעידים בעמידה ולא חוששים לכבודם, כי במקום חילול השם אין חולקים כבוד לרב. מכל זה נשמע שעיקר מאמר זה אכן נאמר שלא לחלוק כבוד לרב במקום שיש חילול השם. ואצלנו עיקרו בא לומר שאין בכוח כבוד הבריות לדחות לא תעשה של תורה. ואגב זה הובא כל המאמר. מקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב, שנינו בברייתא קברו את המת וחזרו, ולפניהם שתי דרכים, אחת תאורה ואחת מאה שיש בקבר. אם בא אבל בתאורה, באין עמו כל המלווים בדרך התאורה. ואם בא אבל בתמאה, באין עמו כולם בתמאה. ואפילו כהנים משום כבודו של האבל. ונשאלת השאלה, המאי, מדוע מותר לכהן לתמא עצמו למת משום כבודו של האבל? לאמא נאמר, אין חוכמה ואין תבונה לנגד השם, ואין לו לעבור על האיסור להתאמה למת מפני כבוד הבריות, כמו שאמר רב לעניין כליים. מתרץ את הגמרא, תרגמה רבי אבא, העמיד וביה רבי אבא את הברייתא שמדובר שהדרך התמאה היא בבית הפרס, פרס מלשון דבר שבור ופרוס, ונקרא כן על שם שנפרסו בו עצמות, ומדובר בשדה שהיה בקבר ונחרשה עם הקבר שבה, שאין התומה שמלה מדי רבנן. שחששו חכמים, שמה כשחרשו את השדה שהיה בקבר, נחרש הקבר, וכשילך באותה שדה יזיז עצם כסעורה בהילוכו, והיא תמה. אבל כשיעיל על עצם כסעורה אינו נתמה, כי עצם כסעורה מתמה במגע ובמסע, ולא באוהל. אבל מדאורייתא הוא אינו נתמה. כי הוא לא צריך לחשוש שהגיע המחרשה עד המקום שהמת קבור שם. וכיוון שאינו אסור אלא מדי רבנן, הם מחלו על כבודם במקום כבוד הבריות, והתירו לכהנים ההולכים עם האבל לעבור בבית הפרס. והתירו לו לעבור שם בלא נפיחה, כמבואר בגמרא בסמוך, שהתירו להולך לשחוט את הפסח, לעבור בבית הפרס על ידי ניפוח. דהיינו שעל ידי האוויר שהוא יוציא מפיו, הוא יפנה את האפר כדי לגלות אם יש שם עצם. שאם לא כן, איזה כבוד הוא לאבל שהמלווה הוא הולך אחריו ומנפח. והאבל צריך להמתין לו על כל פסיעה. כך מסבירים התוספות מסכת בכורות דף כ"ט עמוד א'. והגמרא מוכיחה שבית הפרס אינו מתמא מדי רבנן. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס, כלומר, מנפח בפיו. והמאירי אומר שמנפח במפוח, על האדמה שלפניו ותולה, שאם יש שם עצם של מת, יראה אותה. ורשי במסכת פסחים בדף צדי ב' עמוד ב' כותב, שאם יש שם עצם גדולה הוא יראה אותה, בעצם בגודל של כסעורה נדחית בנפיחתו. אבל במסכת העירובין בדף למד עמוד ב' כותב רשי שאם יש עצם קטנה הוא יראה אותה על ידי הנפיחה. אז אומר רב יהודה בשמו של שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך לשחוט את פסחו בחזקת שהוא טהור, ואם תומת בית הפרס מן התורה, לא היו מקהילים לסמוך על נפיחה, אלא היה צריך לטהר את השדה. כמו ששנינו במסכת אוהלות פרק חי משנה ה', וזאת על ידי שנוטלים מהשדה שלושה טפחים אפר, שזהו שיעור עומק המחרשה שמגלגלת את העצמות, או שמכסים אותה באפר שלושה טפחים, שאז אינו מזיז עצמות בהילוכו. לכן היה צריך לעשותו במעמד שני תלמידי חכמים. כמו ששנינו בתוספת של מסכת אוהלות, וכמבואר ברמב"ם הלכות תומת מת פרק י' הלכה י"ב. אלא מוכח שתומת בית הפרס היא רק מדי רבנן, ולכן הקלו לסמוך על הבדיקה הזו. ויהיה הגמרא ראיה נוספת שבית הפרס אינו מטמא אלא מדי רבנן. ואמר רב יהודה בר אשי משמי די רב, משמו של רב, בית הפרס שנידש ברגלי בני האדם העוברים שם, וכגון שיש שם דרך קבועה לרבים, טהור, שכיוון שהרבה בני אדם הולכים שם, תולים שכל העצמות התרסקו, ולא נשארה שם עצם כסעורה מטמא במגע ובמסע. ובמסכת פסחים מפרש רשי, שריבוי ההולכים סילק את שברי העצמות לצידי הדרך. או המאירי מבאר, שעל ידי שהלכו שם הרבה בני אדם, אין שם אבק העלול לחסות עצם כסעורה. אם תומת בית הפרס מן התורה, לא היו מקהילים לסמוך על כך שנידוש. מקשה על כך הגמרא מברייתא אחרת, תשמע בו ושמע קושייה לדבר מברייתא. ואמר רבי אלעזר בר צדוק, שהוא היה כהן, כמבואר במסכת בכורות דף למדו עמוד א', פעמים שמדלגים היינו על גבי ארונות של מיתים מארון לארון, כדי לצאת לקראת מלכי ישראל לראותם, לפי שארונות רבים תפסו את כל הדרך. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי אקום, שאם יזכה לעולם הבא לראות גדלותם של ישראל, ובכבוד מלך המשיח, יבחין בין מלכי ישראל למלכי אקום. כלומר, יבחין כמה רבה גדלותם יותר מגדלותם של אומות העולם עכשיו. דהיינו כמה יותר כבוד יש לנוטלי שכר המצוות מכבוד האומות בעולם הזה. נשאלת השאלה המים, מדוע מותר לכהן לעבור על איסור תורה ולתמת עצמו למת משום כבודו של מלך? לימה, אין חוכמה ואין תבונה ואין היצה לנגד השם? נאמר שאין חוכמה ואין תבונה ואין היצה נגד השם, כמו שאמרנו לעניין כליים, שאין כבוד הבריאות דוחה איסור דאורייתא. מתרץ את הגמרא כדי רבה. דאמר רבה, דבר תורה הלכה למשה מסיני, אוהל שיש תחתיו מת, כל שיש בו חלל תפח, כלומר שיש אוויר של תפח על תפח ברום תפח בין המת לגג האוהל, חוצץ בפני התומה, ואין מטמא למעלה לא במגע ולא כשמעילים עליו, גם אם הארון סתום מכל צד, ושאין בו חלל תפח בין המת לגג הארון, אינו חוצץ בפני התומה, והתומה בוקעת ועולה עד לרקיע. זה כלל גדול בתומת מת, שכל דבר המטמא באוהל מן המת, אם היה רצוץ שאין לו חלל תפח, הרי התומה בוקעת ועולה עד לרקיע, בוקעת ויורדת עד התאום, ואינה מטמא מן הצדדים. כך הרמב״ם הלכות תומת מת, פרק ז' הלכה ה'. ורוב ארונות שקוברים בהם את המיתים, יש בהם חלל תפח, ולכן מן התורה העובר עליהם אינו נטמא. וגזרו חכמים על הארונות שיש בהם חלל תפח, שיתמו את העובר עליהם משום הארונות שאין בהם חלל תפח, שהם מתמים את העובר עליהם מדאורייתא. ומשום כבוד מלאכים לא גזרו באור רבנן. ולכן היה מותר לרב לזר ברב צדוק לדלג על גבי ארונות, לפי שסתם ארונות יש בהם חלל תפח ואינן מתמים מן התורה. בקשה הגמרא מברייתא נוספת, תשמע בו ושמע קושייה, שנינו בברייתא, גדול כבוד הבריות שדוחה את מצוות לא תעשה שבתורה. ומשמע שדוחה כל מצוות לא תעשה, והמי, מדוע דוחה? נימה, נאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין היצה לנגד השם, וידחה לא תעשה את כבוד הבריות, כמו שאמרנו לעניין המוצא כליים בבגדו. מתרץ את הגמרא, תרגם הרב בר שבא קמי דרב כהנה, העמיד וביאר רב בר שבא לפני רב כהנה. הברייתא הזו מדברת רק בלאו דלא תסור, האמור בספר דברים פרק י"ז פסוק י"א, דהיינו, מה שאסרה התורה לעבור על דברי חכמים, אבל שאר עליו אם אינם נדחים מפני כבוד הבריות, ולכן המוצא כליים בבגדו פושטו אפילו בשוק. אומרת הגמרא, אחיכו עלי, צחקו עליו השומעים, שאם היו סבורים שנתכוון לומר שאפילו אם אמרו לו החכמים דבר תורה שלמדו באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, או שקיבלו כך הלכה למשה מסיני, גם הוא נדחה מפני כבוד הבריות, והרי גם לאו דלא תסור דאורייתא היא כשאר הלאוים שבתורה. והחיוב לקיים מה שדרשו חכמים באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה משום הלאו שלא תסור. ומדוע כבוד הבריות דוחה אותה? אמר רב כהנה, אמר להם רב כהנה, גברא רבא אמר למילתא אדם גדול אמר דבר, לא תכיחו עלי, אל תצחקו עליו, שוודאי אין כוונתו למה שדרשו חכמים או שקיבלו בהלכה למשה מסיני, אלא כוונתו על כל מילי דרבנן, לכל דברי החכמים וגזירותיהם, דאסמיכינו שסמכו אותם על הלב שלא תסור. ואף שמן התורה אנחנו חייבים לקיים את דברי החכמים משום שנצטווינו שלא לסור מדבריהם, מכל מקום נדחים הם מפני כבוד הבריות, שמשום כבודו של האדם שרו רבנן התירו חכמים לעבור על דבריהם, שמחלו על כבודם במקום של כבוד הבריות. כגון מה שהתירו לטלטל בשבת אבנים של בית הכיסא כדי לקנח בהם, כאמור במסכת שבת אף פי א' עמוד ב', וכן מה שהתירו למי שנפסקה ציצית מטליתו בקרמלית, שלא להניח טליתו שם ולהיכנס לביתו ערום. ואף על פי שמצווה ציצית מצוות עשה מן התורה היא, ולא התירו לעבור על מצווה שהיא מדאורייתא מפני כבוד הבריות, מכל מקום אינו צריך לפשוט את בגדו, שלא אמרה תורה שלא ללבוש בגד בלא ציצית, אלא שיש מצוות עשה להטיל בו ציצית, וכיוון שאינו יכול להטיל בו ציצית בשבת, אינו עובר. מכל מקום יש בזה איסור דה רבנן, ולכן לא התירו אלא משום כבוד הבריות, אבל ביום חול ודאי עובר כל שעה לעשה כשאינו מטיל ציצית בבגדו. ככה מגן אברהם באור החיים סימן י' ג' סעיף קטן ח'. בקשה הגמרא מברייתא נוספת. תשמע בו ושמע קושייה, שנינו בברייתא נאמר לגבי המוצא אבידה. על הפסוק לא תראה את שור אחיך או את סיו נידחים והתלמתמם. ונאמר עוד, שם בספר דברים פרק כ"ב פסוק ג', לא תוכל להתעלם. וזה בא ללמד שיש פעמים שאתה מתעלם מהם ואינך חייב להשיב את האבידה. ולכן נאמר והתעלמת. ופעמים שאין אתה מתעלם מהם, אלא אתה חייב להשיב את האבידה, אבל כך נאמר, לא תוכל להתעלם. הכיצד? כיצד יש אופן שמותר להתעלם? אם היה המוצא כהן והיא האבידה נמצאת בבית הכברות, או שהיה המוצא זקן, והאבידה אינה חשובה לפי כבודו להשיבה. יש מחלוקת ראשונים עם כל זקן או אדם מכובד פטורים, או רק מישהו זקן בחוכמתו. ועוד נחלקו הראשונים אם רשאי הוא להחמיר על עצמו ולהשיב את האבידה לפני משורת הדין. או שהייתה מלאכתו של המוצא מרובה מאבידתו של חברו, כלומר, שהדמים שמפסיד המוצא משום ביטול מלאכתו לרדוף אחריה, הם יותר מדמי האבידה. ולא ירצו הבעלים לשלם לו יותר ממה ששווה האבידה שמשיב להם, ונמצא שמפסידה לידי השבת האבידה. כגון שהיה אותו אדם נוקב מרגליות, שאם ילך ויחזיר את האבידה, יפסיד בבטלתו יותר מדמיה. לכך נאמר, והתעלמת ללמד שיש פעמים שמותר להתעלם מן האבידה ואינו חייב להשיבה. ולמסקנת הגמרא במסכת בבא מציע דף למד עמוד א', הפסוק הזה נאמר רק לעניין זקן ואינה לפי כבודו. נשאלת השאלה, אומרת הגמרא והמאי, מדוע מותר לזקן שאינה לפי כבודו להתעלם מן האבידה? לימה נאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם, ומצוות השבת אבידה תדחה את כבוד הבריות, כמו שאמרנו, לעניין המוצא כליים בבגדו. מתרצת הגמרא, שייני אתם, שונה הדבר שם בברייתא שמותר לו להתעלם מהאבידה, משום דכתיב התעלמת מהם שהתורה התירה לו להתעלם. שואלת הגמר ולי גמר מינה, נלמד מ"והתעלמת" שנאמר לגבי אבידה שכבוד הבריות דוחה איסורים, והלובש כליים לא יהיה צריך לפשוט את בגדו בשוק. משיבה הגמרא, איסורה מממונה לא ילפינן. לא לומדים דיני איסור מדיני ממון, שדיני ממונות קלים מדיני איסורים. ולכך יש לומר שאף על פי שדיני ממונות נדחים מפני כבוד הבריות, מכל מקום דיני איסור אינם נדחים מפני כבוד הבריות. מקשה הגמרא מברייתא אחרת. תשמע שנינו בברייתא נאמר לגבי נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ו', כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, ומבואר שאסור לנזיר להיטמע למיתים כלל, ואם כן הכתוב הבא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא ייטמע להם במותם. מה תלמוד לומר? מה מלמדנו? הרי מהפסוק הקודם כבר למדנו שאסור לו להיטמע כלל, וכאן הגמרא דורשת רק את המילה ולאחותו, שזה נוגע לענייננו, אבל כל המוזכר בפסוק מיותר. ובספרי על פרשת נשוא דרשו מכך שנאמר לאביו דווקא לקרובה ואינו נטמע, אבל נטמע הוא למת מצווה. מכך שנאמר הוא לאמו דרשו שאם היה כהן ונזיר, אף שיש עליו שתי קדושות, נטמע למת מצווה. מה שנאמר לאחיו דרשו, שאף אם היה כהן גדול ונזיר שקדושתו חמורה, מכל מקום נטמע למת מצווה. אם כן חוזרים אל הגמרא, מבארת הברייתא שהמילה ולאחותו נצרכת לאופן הבא. הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. שני מצוות עשה, יחידות בתורה שהעובר עליהם חייב קראת, ושמע שמת לא מת מקרובה, ואם מתעסק בקבורת המת יפסיד את המצוות הללו. ומדובר שאם מתעסק בקבורת המת מצווה לא יספיק למול את בנו ביום השמיני, וכן עניין פסח, אם יתאמה למת לא יוכל להקריב את הפסח, כי התאמה אינו מקריב ואינו אוכל קורבן פסח. וכאן לא מדובר בכהן גדול או נזיר, אלא מדובר בישראל ההולך לשחוט את פסחו למול את בנו שיש לו להתאמה למת מצווה. אם כן יכול יחזור מדרכו ולא ימול את בנו, והיתמה לקרובו ולא יקריב את פסחו, שיש מצווה להיתמה לאחד משבעה הקרובים שלו, שנאמר לה, היתמה, ודרשו בספרה שחייב אדם להתאמה לקרוביו. אמרת שאין הדין כן, אלא לא התאמה לקרובו משום שכבר נתחייב להקריב קורבן פסח ולמול את בנו קודם שנתחייב לקבור את המת, ומצוות אילו יש בהם קרת. יכול הייתי לומר שכשם שאינו מתאמה להם, כך אינו מתאמה למת מצווה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו ולאחותו, שרק לאחותו הוא דאינו מתאמה, אלא הולך לשחוט את פסחו או למול את בנו, אבל מתאמה הוא למת מצווה. הרי שכבוד המת, שהוא כבוד הבריות, דוחה דבר תורה וקשה המי. מדוע נתמה הוא למת מצווה מפני כבוד הבריות ודוחה דבר תורה? לימה נאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין היצה לנגד השם. וידחו המצוות הללו את כבוד הבריות, כמו שאמרנו, לעניין המוצא כליים בבגדו. ותרצת הגמרא, שייני אתם שונה הדבר שם בברייתא שכבוד הבריות דוחה מצוות פסח ומילה? משום דכתיב, ולאחותו ללמדנו שכבוד המת מחייבו להיטמא. שואלת הגמרא, וליגמר מינה, נלמד מהמילה ולאחותו שכבוד הבריות דוחה איסורים ולא יצטרך לפשוט את בגדו בשוק? משיבה הגמרא, שב ואל תעשה, שייני. שונה הדבר כשאינו עוקר דבר תורה במעשה ידיים, אלא יושב במקומו ודבר התורה נעקר מאליו, מאשר העוקר דבר תורה בידיים. ומהמילה ולאחותו למדנו שכבוד הבריות דוחה מלקיים מצוות כמו פסח ומילה שביטולם נעשה בשב ואל תעשה. אבל אין ללמוד מזה ללובש כליים שעוקר בכך דבר תורה בידיים, שידחה האיסור מפני כבוד הבריות. והטעם שלובש כליים נחשב כעושה מעשה בידיים אף שכבר לבוש ועומדו, כיוון שכל מה שהוא לבוש הוא מכוח מעשה הלבישה שעשה בתחילה. לכך נחשב בכל זמן לבישתו כעושה מעשה. ככה תוספות במסכת שבועות דף י"ז עמוד א' דיבור המתחיל או. ממה שלמדנו בתחילת הברייתא לעיל בדף י"ט עמוד ב' שכבוד הבריות של מת מצווה דוחה את איסורם של הנזיר והכהן הגדול מלהיטמא, ומחויבים הם להתעסק בקבורתו, אין ללמוד שכבוד הבריות עוקר דברי תורה גם בקום ועשה. משום שההיתר של כהן גדול ונזיר לטמא עצמם למת מצווה אינו משום כבוד הבריות שדוחה איסור תומת כהן ונזיר, אלא משום שמהמילה לאחיו למדנו שאיסור תומה בכהן ונזיר לא נאמר כלל על תומת מת מצווה, כשם שלא נאמר כלל על תומת הכהן לקרוביו. ואם כן, כשנטמאים הם למת מצווה אינם עוברים על איסור כלל, ואין ללמוד מזה שכבוד הבריות עוקר דבר תורה בקום ועשה. תוספות בדיבור המתחיל, שב ואל תעשה שייני, תרצו, שאין ללמוד מאיסור תומה של נזיר וכהן גדול שנדחית משום כבוד הבריות לשאר הלווים, שיהיו נדחים אף הם מפני כבוד הבריות, כיוון שהלף שנאמר בהם אינו חמור כל כך כמו שאר הלווים, כמו שמבואר במסכת יבמות דף עמוד א', שכן הנזיר יכול להישאל על נזירותו ויהיה רשאי לטמא עצמו למת, וגם איסור תומת כהנים קלו, משום שאינו נוהג אלא בכהנים ולא בכל ישראל, ולאף שאינו שווה בכל ישראל, אינו חמור כשאר הלווים. מביאה הגמרא שבדורות הראשונים היו מעולים יותר משום שמסרו נפשם על קידוש השם. והגמרא הביאה את העניין הזה כאן לפי שעד עכשיו דיברנו במי שמבזה עצמו על קידוש השם ופושט כליים בשוק. והריטב"א מבאר שהגמרא הביאה את העניין הזה משום שהביאו עליו את המעשה של רב"ד אבר אהבה, שקרא בגד של אישה אחת בשוק ולא חס על כבוד הבריות, כי הוא סבר שהיא בת ישראל ויש בזה חילול השם. וזה שייך לעניין המבואר לאל שבמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד. אמר לרב פאפה לאביי, מה ישנה ראשונים דהתרחיש לאו ניסה? במה שונים הדורות הראשונים שהתרחשו להם ניסים? ומה ישנה אנן דלא מתרחיש לה ניסה? ובמה שונים אנחנו שלא מתרחשים לנו ניסים? ושאלתו של רב פאפה הייתה לראשונים שקדמו להם בדור אחד, כגון רב יהודה, לפי שהיו יודעים עד כמה גדול הרקם בלימודם ובמעשיהם. אבל על הראשונים הקדמונים לא שאל, שהרי אמר רב אבר זימונה במסכת שבת דף קי"ב עמוד ב', אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן דוסה ושל רבי פנחס בן יהיר, אלא כשאר חמורים, הרי שהיה פשוט להם שדורות הקדמונים היו גדולים מהם. וממשיך רב פאפה ושואל, אם משום תנויי, אם משום שהיו הראשונים גדולים בלימודם, הרי בשני די רב יהודה כולה תנויי בנזיקין אבא, בשנותיו של רב יהודה כל לימודם היה בסדר נזיקין, דהיינו בבא קמא בבא מציע ובבא בתרא, ולשלושת המסכתות הללו קורא נזיקין על שם שהם בסדר נזיקין, כמו שנאמר במסכת עבודה זרה דף זין עמוד א', שכל שלוש הבבות נחשבות למסכת אחת ששמה נזיקין, וכמו שמצינו בסדר תארות שיש במסכת הקרויה תארות, כך גם בסדר נזיקין יש מסכת ששמה נזיקין, והן כל הגימל בבות, אומר הרשש, ולא היו בקיאים בכל הגמרא של ארבע הסדרים, כמו שמצינו במסכת בבא מציע דף קי"ד עמוד ב', ששאל רבא ברבוע את אליהו על שעמד בבית הקברות של נוכרים, והרי כהן אתה. אליהו פנחס שנתכהן, השיב לו אליהו, וכי לא שנית סדר טהרות? שם אמר רבי שמעון בר יוחאי שקבריהם של נוכרים אינם מתמים. ואמר לו רבא בר אבוה, אפילו בארבעה סדרים איני בקי, וכל שכן שאיני בקי בשישה סדרים. ופירש רשי שם, שכוונתו לארבעה סדרים הנוהגים בזמן הזה, שהם מועד נשים נזיקין וכן קודשים, שכן תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודת הקורבנות הכתוב מעלה עליהם, כאילו יקריבום בבית המקדש, אבל זרעים וטהרות אינם נוהגים בחוץ לארץ, ולא היו שגורים בפיהם. ואילו התוסות שם כתבו שהיו בקיים גם בסדר זרעים וטהרות, ומה שאמר שאינו בקי בהם, היינו בתוספתות של הסדרים הללו. וממשיך רב פאפה ואומר, וענן כמתנינן שיטה סדרי, ואנחנו שונים את כל השישה סדרים. ועוד שהרי כי אב המתי רב יהודה באוקצין, שהיה רב יהודה מגיע ללמוד דיני אוקצין, והיה שונה את הדין, האישה שכובשת ירק בכדירה, שאם כבשה האישה ירק עם שורשיו בחומץ או בציר, ונגעה תומה בשורשים, לא נטמע הירק. ולמרות שבאלמה אם נגעה תומה בעץ, שהפרי מחובר בו מקבל הוא תומה ומעביר את התומה לפרי, כאן אינו כן, כי התבטל מהשורשים דין יד להביא תומה על הירק, כיוון שהתרקחו על ידי הכבישה, ושוב אי אפשר לאחוז את הירק בשורשיו. ממילא הוא לא משמש כיד לפרי. ואמרי לה, ויש אומרים שהגיע למשנה הזו במסכת אוקצין פרק ב' משנה א', זיתים שכבשן בתרפיין עם העלים שלהם טהורים. שאם כבש את הזיתים עם העלים שלהם בגדירה, בטל מהעלים דין יד, לפי שעל ידי הכבישה נתרקחו העלים, ושוב אין ראוי לאחוז בהם את הפרי. ואם נגע שרץ בעלים, אין הפירות או העלים טמאים, שכיוון שאין להם דין יד ואינם נטמאים מחמת האוכל, גם מחמת עצמם אינם נטמאים, שהרי הם עצמם אינם ראויים לאכילה. אשר רב יהודה הגיע במסכת אוקצין לדינים הללו, אמר, היה אומר, כשלא ידע מה הטעם שהם טהורים, הוויות דרב ושמואל כחזינה אחת. אני רואה כאן סוגיות חמורות כסוגיות שהיו עוסקים בהם רב ושמואל. כלומר, טעם המשניות הללו קשה עליי, ככל המשניות שהיו רב ושמואל, רבותיי, מתקשים בהם בכל הגמרא. וענן, אומר רב פאפה, כמתנינן באוקצין תלייסר מטיפתא. אנחנו שונים מסכת אוקצין ב-13 פנים, ובקיים בה היטב, שכשם שיש בידינו משנה וברייתא על השישה סדרים, כך היה בידם י' ג' משניות על מסכת אוקצין. כגון משנת רבי ומשנת רבי חייא ומשנת בר כפרה ומשנת לוי ותנא דבי שמואל. כנאמר בגמרא במסכת נדרים דף מ"א עמוד א', שהיה רבי לומד את המשניות בי' ג' פנים. כך מסבירה שהיא אצלנו, ואילו רש"י במסכת סנהדרין בדף ק"ו עמוד ב' אומר, שבזמן רב היו 13 ישיבות שעסקו כולם במסכת אוקצין וידעו אותה יפה. ולמרות זאת, למרות כל הבקיאות של הדורות האחרונים, אומר רב פאפה, ואילו רב יהודה כי אב אשל יפחד מסנאי, אף על פי כן כשהיה רב יהודה חולץ נעל אחת משום עינוי, כמו שנאמר במסכת תענית כ"ד עמוד ב', שראה שהיה מקום שהיה בו רעב, ואמר למשמשו שיחלוץ נעליו, אתה מיטרה, מיד היו יורדים גשמים קודם שיספיק לחלוץ את הנעל האחרת. ואילו ענן כמצערין נפישין, אנחנו מצערים את עצמנו, ומצווח כצבחינן צובחים בתפילה, ולית למשגח בן, ואין מי שמשגיח בנו לקבל את תפילתנו. כנאמר במסכת תענית שרב פאפה גזר תענית, ולא הגיע מטר. אמר להישיב לו הבאי לרב פאפה, כמה יאבו כמסרי נפשיו הקדושת השם. דורות הראשונים היו מוסרים נפשם על קידוש השם, אנן לא מסרין הנפשין על קדושת השם. אנחנו איננו מוסרים נפשנו על קידוש השם, ולכן איננו זוכים שיעשו לנו ניסים כמו שנעשו להם. ומסביר העץ יוסף, שוודאי שגם רב פאפה ודורו היו מוסרים נפשם על קידוש השם במקום שהיו מחויבים בזה על פי הדין. אלא שבדורות הראשונים היו מוסרים נפשם ממידת חסידות גם במקום שלא היו מחויבים בכך על פי הדין. כי יא כמו המעשה דרבדה ברהבה, חזיה להאי קוטית, דאבת לבישה קרבלתה בשוקה, ראה קוטית אחת שהייתה לובשת בגד חשוב בשוק. ורבינו חננל וארוך ביירו שקרבלתה זה בגד אדום, כמו קרבולת התרנגול. ואין דרך בנות ישראל להתכסות בבגד אדום שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה. טעה רבדה ברהבה וסבר דבת ישראלי וקם וקרה מיני, קם וקרה את הבגד מעליה. הגלה עם מילתא דקוטיטי, לבסוף נתגלה הדבר שקוטיטי, שיימוה, שמו את דמי בושתה בארבע מאה זוזי. אמר לה רבדה ברהבה, מה שמך? מה שמך? אמרה לי אותה קוטית מתון. אמר לה, אמר רבדה ברהבה, מתון מתון ארבע מאה זוזי שוויה. מתון ועוד מתון שווה 400 זוז, כלומר השם שלה גרם לי לשלם פעמיים 200 זוז, שמתון הוא לשון 200. רש"י מביא שיש מפרשים מתון מלשון המתנה, שאם היה ממתין, היה מרוויח 400 זוזי, כי אם היה ממתין, היה מגלה שיקוטית ולא היה קורא את בגדה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ברכות, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מותר לספר אחרי המת? שאלה שנייה, מה עונשו של המזלזל בנטילת ידיים? שאלה שלישית, האם מותר להוציא את המת סמוך לקריאת שמה? שאלה רביעית, אילו מנחמים בזמן הלוויה פטורים מקריאת שמה ואילו חייבים? שאלה חמישית, מה יעשה מי שמוצא ובגדו כליים כשנמצא בשוק ומדוע? והשאלה האחרונה, מהו גולל לשיטותיהם של רש"י והתוספות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף י"ט במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנו שונים את ההלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. על 24 דברים מנדים את האדם. ואילו הם, המבזה את החכם אפילו לאחר מותו, ב' המבזה שליח בית דין, ג' הקורא לחברו עבד, ד' המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים ואין צריך לומר מדברי תורה, ה' מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא, ו' מי שלא קיבל עליו את הדין מנדין אותו עד שייתן, זין, מי שיש ברשותו דבר המזיק, מנדים אותו עד שיסיר הנזק. ח', המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים, מנדים אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מהעובד כוכבים לישראל, בעל המיצר. ת', המעיד על ישראל בערכאות של גויים, והוציא ממנו ממון בעידותו שלו כדין, מנדים אותו עד שישלם. י', טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותנם לכהן אחר, מנדים אותו עד שייתן. י', המחלל יום טוב שני של גלויות, אף על פי שהוא מנהג. י', העושה מלאכה בערב פסח אחר חצות. יוד ג' המזכיר שם שמיים לבטלה ולשבועה בדברי הווי. יוד ד' המביא את הרבים לידי אכילת קודשים בחוץ. תת וו המביא רבים לידי חילול השם. תת זין המחשף שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. יוד זין המכשיל את עיוור. יוד ח' המעכב את הרבים מלעשות מצווה. יוד ת' טבח שיצתה טריפה מתחת ידו. חף טבח שלא עירה בדיקת סכינו לחכם. חף א' המקשה עצמו לדעת. חף ב' המגרש את אשתו ועשה בינו ובינה שותפות ומסע ומתן. המביאן להיזקק זה לזה כשיבואו לבית דין, מנדין אותם. חף ג' חכם ששמועתו רעה, וחף ד' המנדה למי שאינו חייב נידוי. אין צריכים לעניין נידוי עידות וראיה ברורה, אלא עומד הדעת באמיתות הדברים, שהתובע טוען בריא, ואז אפילו אישה, אפילו קטן נאמנים, אם הדעת נותנת שאמת הדבר. זהו שונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במשנה היומית אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא בסדר זרעים, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום מסכת ברכות או סמוך לה, נסיים גם את כל סדר זרעים. בסייעת הדשמיה הספקנו ללמוד מאז תחילת מסכת ברכות את המשניות של מסכת פאה, וכעת אנו אוחזים במסכת דמאי, פרק ה' משנה ג'. הלוקח מן הנחתום כיכרות של דמאי מעשר מן החמה לצוננת, מפריש מעשרות דמאי מן הכיכר החמה על הכיכר הצוננת, כלומר מפת שנאפתה היום על פת שנאפתה אתמול ומן הצוננת על החמה. ואף על פי שאסור לתרום מן הרע על היפה, היינו לכתחילה, אבל בדיעבד סובר התנא של משנתנו, שהתורם מן הרע על היפה תרומתו תרומה. ובדמאי התירו גם לכתחילה. אפילו מטיפוסין הרבה, כלומר אפילו עם הכיכרות שהוא מאסרן זו על זו, עשויים בדפוסים שונים בצורות שונות, ויש מקום לחשוש שם הקנה, נחתום את הקמח או את החיטים מאנשים שונים, ואחד יסר ואחד לא יסר. ונמצא מאסר מן הפטור על החייב, או מן החייב על הפטור, מכל מקום אין חוששים לכך. דברי רבי מאיר. שלדעתו אין הנחתום קונה אלא מאדם אחד. רבי יהודה אוסר לאסר מן החמה לצוננת, ולהפך שאני אומר חיטים של אמש. החיטים שאפה מהם את הכיכרות אתמול, היו משל אחד ממה שקנה אצל אדם אחד, ושל היום, החיטים שאפה מהם את כיכרותיו היום, היו משל אחר, ממה שקנה אצל אחר, כלומר, שאפשר ששתי הכיכרות הצוננת שהיא מאתמול והחמה שהיא מהיום, הם חיטים שקנה משני בני אדם, שאחד מהם מסר והשני לא, ונמצא שמפריש מן המאוסר על שאינו מאוסר, או להפך. אבל בכיכרות של אותו יום אפילו הם מדפוסים הרבה, גם רבי יהודה אינו חושש שמה מחיטי שני בני אדם הם. רבי שמעון אוסר בתרומת מעשר שאפילו שתי הכיכרות נאפו באותו יום, אם הם משני דפוסים שונים, סובר רבי שמעון, שאסור לאסר מזו על זו שהדפוסים השונים מוכיחים לדעתו, שקנה את החיטים או את הקמח משני בני אדם ויש חשש, שמה יאסר מן הפטור על החייב או להפך. הוא מתיר בחלה, אבל חלה מותר להפריש מכיכר אחת על השאר, שלא חל חיוב חלה על הכיכרות, אלא אצל הנחתום, שהוא מגלגל את העיסה, ולכן כל הכיכרות שלו חייבות בחלה. וגם רבי יהודה מודל עניין חלה, שמפריש מכיכר אחת על הכל. משנה דלת, הלוקח הקונה פת של דמי מן הפלטר חנווני, הקונה כיכרות מנחתומים ומוכר לצרכנים, מעשר מכל דפוס ודפוס. אם קנה כמה כיכרות שמדפוסים שונים, צריך הוא להפריש דמי מכל דפוס לחוד, דברי רבי מאיר. שלדעתו הפלטר קונה מכמה נחתומים ויש חשש שמקנה הכיכרות שהן מדפוס אחד מנחתום שלא ייסר, והכיכרות שהן מדפוס אחר מנחתום שייסר, ונמצא מפריש מן החייב על הפטור או להפך, לפיכך מעשר מכל דפוס ודפוס. רבי יהודה אומר מאחד על הכל, מפריש מכיכר אחת על כל הכיכרות שקנה, שלדעת רבי יהודה אין הפלטר קונה אלא מנחתום אחד וכל נחתום עושה כמה דפוסים לכיכרותיו. אבל גם רבי יהודה סובר שאינו מפריש מאחד על הכל, אלא אם כן כל הכיכרות שקנה נאפו באותו יום. מודה רבי יהודה לרבי מאיר בלוקח מין המנפול, מי שיש לו זכות על מין סחורה להיות מוכרע היחידי בעיר, והוא נקרא מנפול, מונופול. ולכן מודה רבי יהודה בלוקח כיכרות מן המנפול, הועיל וזה ודאי קונה כיכרותיו מנחתומים שונים, שהוא מעשר מכל אחד ואחד מכל דפוס ודפוס. משנה ה', הלוקח מן העני המחזר על הפתחים ומקבל דברי אוכל, וכן העני עצמו שנתנו לו פרוסות פת, חתיכות לחם ופלחי דבילה, חתיכות של תאנים דרוסות ודבוקות, והוא רוצה לעשרה משום דמי, כמו ששנינו לאל בפרק ג' משנה א', גובים סתם ומחלקים סתם ורוצה לתקן, מעשר מכל אחד ואחד. כלומר שהלוקח מן העני מעשר מכל פרוסה ופרוסה ומכל פלח ופלח, ואילו העני עצמו מעשר ממתנת כל נותן ונותן, שאם אחד נתן לו כמה פלחים יכולו לעשר מאחד מהם על כולם. והטעם הוא כמו שביארנו כאן, אנחנו חוששים שמה אחד יסר ואחד לא יסר, ויבוא לעשר מן הפטור על החייב או להפך. ובתמרים ובגרגרות, היינו תאנים יבישות, בולל מערב הכל ונוטל מעשר מן הבלול, שואיל והתמרים או הגרגרות הם חתיכות קטנות, הרי הם נבללים ומתערבבים יחד. לכן אנחנו אומרים שיש במעשר שהוא מפריש מהבלילה גם חתיכות שהן חייבות במעשר וגם חתיכות שהן פטורות, ונמצא מפריש מן החייב על החייב ומן הפטור על הפטור. אמר רבי יהודה, רבי יהודה בא לפרש דברי הסיפה, מתי בולל ונוטל? בזמן שהמתנה מרובה. שהכל נותנים מתנה מרובה במידה כמעט שווה, וכשהוא בוללם יחד נמצא שלכל הנותנים יש חלק בכל מנה שהוא מפריש מהבלילה. אבל בזמן שהמתנה מועטת, כלומר בזמן שנותנים מתנות מועטות שכל אחד נותן לפי יכולתו ואין המתנות שוות, מעשר מכל אחד ואחד, שאם יבלול אותם, הרי מתנה מרובה של אחד מתערבבת עם מתנה מועטת של אחר, ואנחנו חוששים שמה יפריש מן הרוב על המיעוט. אילכך, אין בלילה מועילה וצריך לעשר מכל אחד ואחד. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה, את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חפי בתיבת תשין פי, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה ענקית, את דף יוטט במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום חמישי חפיו בתיבת תשין פי ונלמד את דף חף במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בשפע ברכות. יום מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.